חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. ההסקט, לדבר זה לא משמין, משודר ביחד עם השותפים שלנו לעונה הזאת. הרפת המקיימת של יוטבטה, שעוזרים לנו להביא את הפרקים המעניינים שלנו אליכם בכל שבוע מחדש. גם השבוע, מה שלומך אפרת?
אתה נתת לנו רחמה, אמרת שהפרקים שלנו מעניינים. אין הנחתו מעיד על יסתו.
הנחתו מעיד.
ואין לוקסי מעיד על ביצתו.
לוקסי מאזין לפרקים, ולכן הוא יודע שהם מעניינים.
בוא נתחיל.
בוא נתחיל.
הלו. מה העניינים?
הלו.
מה קורה?
הכל טוב. מה שלומך, אפרת אנזל?
אורן לוקסנבורג, הכל בסדר איתי.
כן.
מה אני אגיד לך?
מה תגידי?
תקשיב, יש לנו פרק מאוד מאוד מיוחד היום.
כן.
כאילו, כבר עשינו פרקים על דברים שאני פחות אוהבת לאכול. מה שנקרא, היה פרק על כמון, אוקיי? ה-common knowledge.
האויב שלך.
האויב
שלך. הנמסית שלך. נו.
אבל מה שקרה לי פה היום בתחקיר הזה, זה בעיה. קרתה פה בעיה. כי אנחנו ממש עושים פרק על נושא שאני לא אוהבת לאכול, ובעקבות התחקיר הבנתי שאני חייבת לאכול את זה. וזה בעיה. כאילו...
את אומרת, זה כל כך בריא, אני חייבת את זה לתזונה שלי.
ממש. אתה יודע, בהרצאות שלי על קולינריה מודעת, אני ממש פותחת את ההרצאה, ואני מדברת על זה שמודעות לא שווה בריאות. שיש דיכוטומיה, יש הפרדה תודעתית אצלנו במוח, בין אוכל בריא לאוכל טעים.
בין הרבה דברים, בין אוכל טבעוני לאוכל בריא, בין אוכל טבעוני לטעים.
אוקיי, אבל בין בריא לטעים, זה המטרה שלי בחיים, הרי תמיד זה לחבר את הקצוות של הבריא והטעים. ואז אני תמיד נותנת כדוגמה, אני אומרת, כשאני אומרת בריא, אני לא מתכוונת לנפטוטים.
כן.
ואז מגיע פרק על נפטוטים. כאילו, מבחינתי אין משהו שמסמל יותר את הפער בין אוכל בריא לטעים מנבטים ונפטוטים. כאילו, באמת, אני ממש ממש טועה, ואני ממש אשמח אם תכתבו לי, כאילו, אם אתם חושבים שאני טועה, מה שנקרא. האם בעולם חופשי, שבו בני אדם היו יכולים לבחור מה שבא להם לאכול, כמה שבא להם לאכול, ועדיין להיות בריאים, האם בעולם חופשי עדיין הייתם משאירים את הדבר הנוראי הזה בתזונה שלכם?
אני, כידוע,
כן.
לא מתעניין באוכל בריא.
כן.
היה לי את הפאזה שלי בבריבה, ומאז אני רק מקפיד לאכול המבורגרים וג'אנק.
זה לא נכון.
בעיקר.
לא נכון, לוקסי, אתה מבשל מדי שבוע לשוש ארוחות מזינות לכל השבוע, למה אתה מחרטט?
אבל זה שוש, זה לא אני. אני לא אוכל את האוכל של שוש.
אתה לא אוכל את האוכל שאתה מבשל?
לא, לא פתאום, זה רק לא.
אוקיי. לעצמי אני לא דואג בכלום. לי רק טעים, לשוש בריא.
לא, אז את יודעת, אני אוכל ממש גרוע. לא משנה, מה רציתי להגיד, שכחתי.
שאתה אוכל רק ג'אנק?
אה, אבל נבטים אני מאוד אוהב.
What's wrong with you?
I'm a smart. I'm a smart. שלא יודע אנגלית, אבל I'm a smart. איתי, תשים ככה, איתי שלנו דובר אנגלית. אני, אנא, אל תעזה, כן.
יעני, זה טעים לך.
אני אוהב נבטים.
החריקה שזה עושה בשיניים
בזמן ש... מנבית בבית.
מנבית מרצונך החופשית.
כל הזמן.
כאילו, החריקה שזה עושה על השיניים כשאוכלים לא מפריע לך?
ננה.
אבל אתה מבין על איזה חריקה שנדברת? זה לא קרנץ', זה לא קריספי, זה חורק. זה עושה רעש של חריקה. עכשיו, אני...
לאן לקחת את זה? זה לא ציפורן שנשברת על
זה
לוח.
זה בול ציפורן. זה בדיוק מה שזה. טוב שהעלית את זה. זה מה שזה עושה בפה. אתה יודע משהו? אני חייבת להגיד לך משהו. עד לפני 4 שנים אני חשבתי שאני באדם נורמלי, סביר, ובאמת, מה שנקרא, לא שגרתי, אוקיי? תמיד ידעתי שיש בי איזשהו ניצוץ מסוים.
אני חושב שהמשפט הבא יהיה, ואז הגיע הפודקאסט.
ואז הגיע הפודקאסט.
יאללה.
לא, עכשיו מה שקרה, שאנשים מאזינים, ולאט לאט הם מתחילים להבחן את הבעיה. אני כנראה שיש לי בעיה בביסות חושי. כן.
סימן שאלה?
כן, אנשים מדברים איתי על זה.
שמה?
הרי מה... אני
חושב זה מי זו...
תראה, הפרעת קשב חמורה, זה ברור שיש לי, כן?
מי כמוני יודע.
וזה שאני שומעת הכל, רואה הכל, מרגישה הכל, כאילו חובה כל דבר בעוצמות נורא נורא חזקות. לא קל, להיות אני, אוקיי?
לא קל.
יופי. רעש תמידי. אבל הרעש הזה כנראה הוא לא רק הפרעת קשב, הפרעת קשב הולכת יד ביד, ולפעמים נגרמת בכלל בגלל הפרעה בביסות חושי. מה הכוונה שאני מרגישה כל דבר יותר חזק? כשאני אוכלת, מה יותר חשוב לי? מה הדבר שהכי חשוב לי באוכל?
שיהיה לך טעים.
לא.
לא?
הטקסטורה.
אוקיי. את כמו שוש, כן.
אכפת לי יותר המרקם והטמפרטורה מאשר נטו הטעם.
אוקיי.
אני הרבה יותר רגישה לזה. אני לא אוהבת קונטרסטים בפה, אני לא אוהבת אוכל רך עם קרנץ' בסוף, אני אוהבת כאילו שיש הומוגניות בקיצר.
מקולקלת.
כל הדבר הזה, בסוף סיכמת אותי במילה מקולקלת, לכו תקנו. אומרי ככה, אתה לרופא תתקן. אי אפשר תקן.
אי אפשר תקן.
אז זה בעיה.
בעיה.
נבטים זה בעיה.
טוב, אז
זה לא תקף לנבטותים, כן?
אוקיי.
כי בנבטותים יש בית הגיוני, הם לא חורקים.
את אומרת נבטותים, את מכוונת למיקרוגרינז. שמשווקים בכל מקום.
לא, אני מדברת נבטותים, תכף אני אעשה לך את ההבחנה, בין נבטים לנבטותים.
אוקיי, בסדר.
הנה חמישה דברים שלא ידעתם על נבטים.
אוקיי, אפרת.
כן.
במהלך מלחמת העולם השנייה, כשבשר היה מוגבל, כי כוחות הברית העדיפו לשלוח את מרבית החלבונים שלהם לכוחות שבשטח,
כן.
מדענים המליצו לאנשים לאכול נבטים כדי לקבל בצורה הטובה ביותר חלבון וחומרים מזינים לגוף.
כבר אז הם ידעו את זה, מלחמת העולם השנייה.
70 שנה אחורה, 80.
אז עובדה מספר 2.
כן.
משווה ומעלה.
אני אוהב שאת משווה ומעלה.
בכל פעם שמדברים על מחלת הצפדינה, המחלה שבה חלו מלאכים שהיו בלב ים לאורך זמן בגלל חוסר בוויטמין C, תמיד מספרים שמה שהציל אותם זה הגילוי של שחסר ויטמין C ושנתנו להם הרבה מאוד.
תפוזים.
תפוזים, פירות הדר, תמיד מדברים על זה. זה נכון, אבל זה לא מדויק. האמת שמה שנתנו להם זה פירות הדר ונבטים.
טעם, טעם, טעם.
שגם הם עשירים מאוד בוויטמין C.
לא סתם נתנו להם נבטים, כי זו הייתה העובדה השלישית שלי. הם לקחו קטניות מיובשות. ששורדות מלא זמן בדרך, ואז הנביטו אותם בדרך, זה מדהים.
מדהים.
ואז היה להם מספקה קבועה
כן.
של חומרים מזינים בדרך. מדהים. נהדר, נהדר.
מדהים.
כן.
זה כאילו יש לך טיסה לאוסטרליה, אז במקום לקחת סנדוויץ' למטוס, אתה פשוט יכול לקחת
נבטים.
לא, קטניות יבשות.
קטניות יבשות.
ולהנביט אותם בטיסה.
להנביט בדרך, ב-24 שעות שעברו. ובכן, אפרת.
עובדה מספר 3?
עובדה מספר 3 הייתה הצפדינה. אני אמשיך לעובדה מספר 4. האם יש לכם אלרגיות? ובכן, יש בהרבה נבטים חומרים שפועלים כאנטי-היסטמין טבעי, מכינים חומר שנקרא, אני לא מסוגל להגות את זה כמובן, דיאמין אוקסידז, יכול להיות?
כן, יכול
נגיד,
להיות. כן.
זה אנזים טבעי שסורק בגוף ומחפש היסטמין, ומדכא אותו, מפחית את הרמה שלו בגוף. אז אם אתם אלרגיים, יש לכם איזושהי אלרגיה, מאוד טוב לכם לאכול נבטים.
מה אתה אומר?
זה מה שאני אומר.
מרשים מאוד.
עובדה הבאה.
אני רוצה לדבר על ינבוט השדה.
ינבוט השדה, נשמע כמו שם של ינשוף.
ינבוט השדה.
כן.
אתה לא מאמין. ינבוט השדה, למה הוא קשור לפרק הזה?
נו.
בגלל המבנה שלו. מדובר.
מי זה הינבוט?
אתה לא יודע מה זה ינבוט.
לא.
רגע.
אני איכשהו...
מתנסית, מרימה את האף, אתה לא יודע מה זה ינבוט.
לא.
ינבוט זה פרי, פרי של עץ הינבוט, ינבוט השדה. זה פרי שכשהוא בשל, הוא לא כל כזה טעים, אבל כשהוא מתייבש, ממש יבש לגמרי, הוא מקבל טעם של פטריה, עם קצת גוון של אגוז מוסקט. אפילו דיברתי לפני השידור עם חברנו יניב גור אריה, שמגיש את ינבוט השדה בארוחות שלו, ואמרתי לו, איך אתה משתמש בארוחות? הוא מגרר את זה מעל האוכל, וזה נותן ארומות של פורצ'יני. זה ינבוט השדה. זה פרי שמלקטים.
אני צריך לתחקר את זה.
יפה, אתה תתחקר את זה. אבל למה רציתי לספר לך על ינבוט השדה?
נו.
כי השורש נבט, אמרתי, רגע, חייב להיות קשר בין הינבוט לבין נבט. למה כזה דבר שהוא בכלל לא נבט, קוראים לו ינבוט השדה? מסתבר שמדובר על עץ תת-קרקעי. אתה הולך בשדה ללקט ינבוטים, אתה רואה אפילו דונם של שיח כזה,
כן.
בגובה של 20 סנטימטר.
אוקיי.
מה שאתה לא יודע, שמתחת לאדמה יש 20 מטר של שורשים.
מה?
וקוראים לזה ינבוט, רק בגלל שזה עץ תת-קרקעי שמוציא למעלה רק את הקצה של הקצה של הקצה שלו.
מה הוא צריך 20 מטר שורשים אם יש לו 20 סנטימטר של זה? יאללה, אני חייב לצלול לדבר הזה.
אתה תצלול לדבר הזה.
נצלול.
זה ינבוט השדה שזכה לשמוע בגלל צורת הנביטה שלו.
אוקיי.
אוברוולמינג,
אוברוולמינג.
אתה חושב שאתה יכול להמשיך?
והעובדה האחרונה היא קצרה ומדויקת.
כן.
כמה טובים לבריאותנו הם הנבטים.
כמה?
בנבט של ברוקולי יש בדיוק פי 50
וואו.
אנטי-אוקסידנטים,
כן?
מאשר בירק ברוקולי עצמו הבוגר.
יענו, אפשר לאכול 1/50 מכמות הברוקולי בצורת נבט.
מדהים.
מדהים.
ממש.
אני ארחיב על זה כשנגיד לדבר על הבריאות של
אוקיי.
הברוקולי.
אוקיי.
או בכלל של נבטים.
כדאי. אז רגע, נבטים, נבטותים, מיקרואים, תעשי לי סדר.
בוא, אני אשמח לעשות לך סדר, שמחתי לעשות גם לעצמי סדר. האמת שזה מסוג התוכניות שאני כאילו אומרת לעצמי, אוקיי, אני לא כל כך אוהבת לאכול את זה, אבל...
לדעת את יודעת.
לדעת אני אוהבת. את אוהבת. לדעת אני אוהבת. אז בעיקרון ברור שהיום אנחנו לא מדברים על צמח ספציפי, אנחנו לא מדברים על משפחה בוטנית מסוימת, אנחנו מדברים על שלב בגידול של ירק או צמח, שלב מאוד מוקדם בגידול הירק או הצמח שאנחנו צורכים. כלומר, אתם צורכים, כאמור. אני לא, בינתיים. זה כמובן הולך להשתנות מיד בסוף הפרק. לא, לא, באמת, אני הולכת לאכול נבטים, לא זורי כלום.
יאללה.
נבטותים.
נבטותים.
טוב, נבטים הם שתילים צעירים מאוד, שהרגע נולדו מתוך הזרעים. כל צמח הרי מוציא זרעים, שנועדו להעמיד את הדור הבא של הצמח. הזרע הוא בעצם השלב העוברי של מחזור חיי הצמח, והוא יצור מאוד מאוד חכם, שרק מחכה לשעת הכושר כדי להתחיל את מסע הגדילה שלו עד שיהפוך לצמח. כלומר, כל עוד אין תנאים מתאימים לגדילה, הזרע הוא רדום, יבש.
כן.
מה שנקרא, תחשוב על עדש או שווית מש. זה יבש. אוקיי. ברגע שהזרע מרגיש שהגיע החורף במרכאות, כלומר שיש תנאים להתחיל מחזור גידול חדש, כלומר שיש לו מספיק מים ולחות וטמפרטורה נכונה, הוא מתחיל את מסע הגדילה שלו. בתוך הזרע מתחילים להתעורר לחיים אנזימים שמפרקים את חומרי המזון שיש בתוכו. זה בעצם חומרי המזון שאמורים להזין אותו בזמן הנביטה, בשלבים הראשונים, לפני שבעצם מה יש לו, לפני שיש לו שורש שמחבר אותו לאדמה, שממנו הוא יכול להיות מוזן.
לינוק.
הוא בעצם, כרגע הוא יצור אוטונומי, שחייב לאכול משהו בשביל לגדול.
כמו עובר של אפרוח בתוך ביצה.
בדיוק.
ניזון מהחלמון.
בדיוק, הוא צריך להזין את עצמו.
כן.
עכשיו, הזרע הזה, שיעור קטן בביולוגיה, יש לו שלושה חלקים. את אותו עובר, קטן קטן מיקרוסקופי, יש לו שורש וגבעול. יש לו את האנדוספרם, ששם נמצאים כל השומנים, החלבונים, הפחממות, כל מה ש...
חומרי הזנה.
כל חומרי הזנה. ויש את המעטפת, שמעטפת היא כמובן, מעטפת, אותו כיסוי מגן שמאפשר לזרעים לשרוד פרקי זמן מאוד 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 ארוכים, גם עם התנאים מאוד קשים, נגיד יובש קיצוני או קור קיצוני. והמעטפת הזאת שומרת עליו. עכשיו, ברגע שהזרע מרגיש שבשלו התנאים, נגיד אשריה, כלומר מרגיש שהגיעו מים או בטבע, נמצא שמתחת לאדמה ומתחיל להרגיש את הגשם יורד, יש בפנים, אמרתי, מעקבי אנזימים. אנזים זה חלבון בעצם שיש לו איזשהו תפקיד בעולם החי. נגיד, אנחנו, האנזים הכי בולט שאנחנו מכירים בעולם זה לקטז, שהתפקיד שלו לפרק לקטוז. לכל אנזים יש תפקיד ספציפי.
כן.
אז בתוך הזרעים יש אנזימים שהתפקיד שלהם למנוע את הנביטה. ברגע שהם מרגישים מים, הם משביטים את העיכוב הזה. הם בעצם אומרים, אוקיי, אנזימים, אתם לא צריכים יותר להיות מעוכבים, צפו לדרך.
חברים, אפשר להירגע, הגיעו מים, לכו לנוח.
בדיוק. ואז כל האנזימים שם מתחילים לפעול, הם מפרקים את החלבונים, את הפחממות, את השומנים, והופכים את כל חומרי ההזנה של הזרע ליותר זמינים לזרע, אבל גם לנו. גם אנחנו מרוויחים מזה, פתאום הכל הופך להיות הרבה 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 יותר זמין, ויותר קל לעיכול וכו וכו, כל מה שאנחנו יודעים על ההנבטה, ברור שנדבר על זה בהמשך. ואז הזרע נובט. קודם כל הוא מוציא למטה שורשון, שורש קטן שהתפקיד שלו יהיה לקלוט משאבים מהקרקע, וממש קצת אחרי זה הוא מוציא ניצרון, שניצרון זה הגבעול הראשוני. שהתפקיד שלו יהיה להצמיח את העלים הראשונים מחוץ לאדמה, ולצמוח מעלה-מעלה לכיוון השמש.
כן.
הניצרון והשורשון זה קטן, זה פיצי, זה הדברים הלבנים הקטנים שיוצאים מהנבטים, זה זה.
כן.
שאלת מה ההבדל בין נבטותים לנבטים? עכשיו כשאנחנו מבינים את הדרך של הנבטים, מאוד פשוט להבין. נבטות זה כשיוצא השורשון.
שיוצא הזנב.
שיוצא הזנב. ברגע שיוצא הניצרון, הגבעול עם העלים הראשוניים,
הוא הופך לנבט.
זה הופך לנבט. זה בעצם נבטים ונבטותים.
אוקיי.
אבל זה לא נגמר פה. כי עכשיו יש לנו נבט, אבל אם נחכה עוד כמה ימים, הוא ימשיך להתפתח, מה שלוקח אותנו לשלב הבא, שזה...
עלי מיקרו.
מה זה עלי מיקרו בעצם, לוקסי?
תראי, בגדול אנחנו מדברים על שלבים, כמו בילדות שלנו, יש תינוק, יש ילד ויש נער. נגיד שזה ככה. אבל היום לצורכי קולינריה... אנחנו מטפלים בהם בצורה שונה כדי להגיע לתוצאות שונות. אז נבטותים, השלב הראשוני, מדבר רק על אשריה. יש אשריה, אנזימים נחבים, ויוצא השורשון הקטן. השלב הבא הוא באמת נבטים. שימו לב שיש בלבול בשוק בין נבטים לעלי מיקרו. אנחנו מבחינתנו כל הקטנים האלה שקיימים בנספקים האלה אצל הירקנים.
נספקים הכוונה למארז...
הפלסטיקה 50 גרם הזה, מבחינתנו זה נבטים. לא כולם נבטים. חלקם נבטים, חלקם עלי מיקרו. ההבדל הוא שחלקם הם ילדים בגן חובה, טרום חובה, וחלקם הם נערים כבר בכיתה ג' ד' ה'. הם עדיין לא בוגרים, הם עדיין לא הצמח הבוגר. אבל כיוון שיש שימושים קולינריים שונים לדברים האלה, וכיוון שזה שלבים אחרים בגידול, מגדלים אותם בצורה שונה לגמרי.
אתה אומר כאילו לא רק שזה שלב שונה בגידול, זה גם מגודל אחרת.
זה מגודל אחרת. אם תשימי לב, למרבית הנבטים יש צבע לבן, כמו שאמרת.
נכון.
כי מגדלים אותם בחושך. לא רוצים לחשוף אותם לאור שמש, לא רוצים שהם יפתחו כלורופיל ויקבלו את הצבע. מצד שני, עלי מיקרו תמיד יהיה להם צבע. הם ססגוניים מאוד, הם ירוקים מאוד, סגולים מאוד, מגדלים אותם בדרך כלל בחוץ בחממות, והם מקבלים את אור השמש, והם מקבלים כמובן את הצבע, וגדלים וממש מוציאים תעלים שאנחנו כל כך אוהבים. התהליך גידול הוא שונה, נבטים מגדלים בחדרים סגורים כמו פטריות, כדי שלא יהיה להם אור, ומגדלים אותם לאורך 7 ימים, 8 ימים, לפעמים 3 ימים, תלוי בזן, והם מוכנים, קוצרים אותם.
Okay.
עלי מיקרו גדלים עד 21 יום. הצמח צריך זמן כדי לפתח את כל העלווה הזאת, הקטנה והמתוקה.
אז בעצם ההבדל בין נבט לעלי מיקרו זה זמן.
זה זמן.
ובעיקרון כל נבט יכולה להפוך להיות לעלי מיקרו, אם היו שמים אותו באור, כי תכלס.
כל נבט בסופו של דבר יהפוך לעלי מיקרו, רק ייראה בצורה שונה, בגלל שהוא גדל בחושך.
כן, אבל בטבע בעיקרון, הנבט באמת זה השלב שהוא נחשף לאור.
נכון.
כי הוא מוציא את הנצרון, הוא יוצא מעל פני האדמה, הוא מתחיל להיחשף לאור השמש ולעשות את הפוטוסינתזה שלו, ואז הוא נהיה ירוק.
כן. יש כמובן עוד מלא ניואנסים שנכנסים, כי לא סתם אמרתי, מגדלים אותם כמו פטריות. יש שם בקרת אקלים מאוד ספציפית, בקרת לחות מאוד ספציפית. מגינים עליהם מפני מזיקים ופטריות ועובש ודברים כאלה, בתנאים מאוד מאוד מוקפדים.
כן.
מה שקצת פחות קורה עם עלי מיקרו שגדלים בדרך כלל באוויר הפתוח, אבל אנחנו נדבר אחר כך עם מומחה, והוא קצת יעשה לנו סדר בראש. אז אולי נתחיל באמת באיזה נבטים אנחנו מכירים.
אנחנו מכירים מלא סוגי נבטים. אתה יודע, כשאנחנו היינו ילדים, אז מה שהיה בשוק בעיקר זה את הנבטי שווית מש, שזה
הנבטים הסינים.
הנבטים הסינים.
ככה קוראים להם על המדבקה.
שזה הם אחראים לסנאת הנבטים שלי בגדול. אני חושבת הנבטים הראשונים שהייתי נתקלת בחיים זה נבטי ברוקולי, המצב לא היה כזה נורא.
אוקיי.
אבל מדובר בדבר הכי חורק שאי פעם הומצא, יותר מציפורן על לוח או על קיר.
אוקיי.
לא, באמת, נבטי שווית, אין לי מה לומר. אגב, הם מאוד טעימים, אתה יודע מתי? כשמטביעים אותם ברוטב. פעם היה את הסלט נבטים של סגב, אולי עדיין יש את הסלט נבטים של סגב, הרבה שנים לא אכלתי אותו.
כן.
אז זה, רוטב כל כך דומיננטי, שבאמת, בסדר, לא משנה. אז יש את הנבטי שווית.
אוקיי.
לא, קשה לי היום.
היה לך פרצוף של עבית של, אני לא טעים לי.
לא, את הסלט של נבטים של סגב אני אוהבת.
כן, לא, הבנתי.
אבל
אוקיי.
היא הייתה קונה נבטים, אתה מבין? היא הייתה ממשיכה לקנות נבטים, היא ידעה שאני לא אוהבת את זה, והיא המשיכה לקנות.
מי?
אמא.
בלה! אוקיי.
אז יש לנבטי שווית, הנבטים הסינים, כמו שאתה קראת עליהם, ובכלל נבטים, הרבה מהם מבוססי קטניות, עדשים, חומוס, סויה, אפונה, וכמובן אספסת, שזה גם סוג של קטניה. אספסת זה מה שכולנו קוראים לו בשם אלפלפה.
שהיא, כשגדלתי ב-80s השמחות, היה שני סוגי נבטים בארץ, היה נבטים שמנים ונבטים רזים. אלפלפה זה הרזים, הסינים זה השמנים.
יפה.
כן.
אני לא זכרתי את הרזים.
כך קראו להם, השמן והרזה.
היא קנתה רק את השמנים.
את השמנים.
אמא. אחר כך יש לנו את הנבטים של משפחת המצליבים. נבטי צנונית, נבטי חרדל, נבטי ברוקולי, שאחד הדברים החמודים בהם זה שבאמת יש בהם את החריפות כמו שאר המשפחה. מה שנקרא, הם חריפים כבר כשהם קטנים. יש את הנבטים שבכלל מבוססים על דגנים. נבטי אורז, נבטי חיטה, ז'יבולת שואל, כאלה. ויש את כל שאר הנבטים, אתה יודע, יש את נבטי חמניה, נבטי דלת, וגם במהלך התחקיר גיליתי שיש נבטים של משפחת הנרקיסיים. נבטי בצל, נבטי שום, נבטי עירית. אני אישית לא נתקלתי בזה.
אוקיי.
אתה נתקלת בזה?
אולי באתרים של הירקנים.
כן, אבל מעולם לא אכלתי נבטי בצל, שום או עירית. נראה לי.
אני גם לא חושב שאכלתי.
נראה לי שלא נתקלתי בזה.
אוקיי.
אבל אז, מכיוון שיש כל כך הרבה סוגי נבטים, ומכיוון שהנבטה זה תהליך די פשוט, שבסופו של דבר אנחנו אומרים, שימו במים, בסוף יצא שם נבטים, נכון? בדרך זו או אחרת. אז הגיוני שבני האדם עלו על זה שיש נבטים לפני הרבה מאוד שנים. והשאלה שלי אליך, מתי זה קרה? מתי בני האדם הבינו שאפשר להנביט?
אז תראי, באמת מצחיק לנסות להבין את ההיסטוריה של מתי התחלנו לאכול שלב כן. של צמח,
נכון.
ולא את הצמח עצמו.
נכון.
כי נגיד דיברנו על ברוקולי בעונה הזאת, אנחנו יודעים מתי פחות או יותר התחילו לאכול ברוקולי, אבל את הנבטים של הברוקולי מאוד מאוד קשה לעלות על זה. אבל על אכילה של נבטים אני קצת כן יודע לספר.
אוקיי.
אני יודע לספר שאכילה של נבטים כמקור של מזון עם הרבה אנרגיה וחומרים מזינים, אוכלים כבר אלפי שנים. במזרח הרחוק, ביפן וסין, השתמשו בנבטים באירועים מיוחדים, נחשבו למעדן, בסין בכלל התייחסו להם כירק שיש לו סגולות רפואיות מאוד מאוד גדולות.
יפה שהם ידעו את זה.
הם ידעו את זה. הסינים היו מאוד חכמים ברפואה, מאוד חכמים.
גם היום רפואה סינית, רפואה מדהימה.
כן, נכון, שרדה יפה. גם המצרים אכלו נבטים, יודעים את זה כי מצאו גרגירים מונבטים בקברים שמתוארכים לסביבות 3500 לפני הספירה.
רגע, 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 זה לא אומר כלום.
לא, הם...
אולי שתלו אותם עם זרעים יבשים לא, לא. וזה נבט?
לא, אז יודעים. יודעים אם זה היה בכלי סגור, אם היה שם חמצן, אם היה שם נוזלים, אם היה תהליך של הנבטה, והיה אוקיי. שם תהליך של הנבטה.
היה.
כן. יש אגב גם טקסטים מצריים שהם מזכירים שימוש בנבטים מונבטים למטרות רפואיות. Mm-hmm. בהודו העתיקה כמובן אכלו מלא נבטים בהתחלה, זה היה אפילו מזון קדוש ברפואה האירובדית, האמינו שהם יכולות לאזן את הדושות. את יודעת מה זה דושות?
לא.
אולי גם המאזינים לא יודעים, אני ארחיב דושה או דושות ברבים, זה בעצם המילה למשהו לא מאוזן בגוף, אוקיי? יש שלוש דושות שמייצגות שילובי יסודות בגוף, מרחב ואוויר, אש ומים, מים ואדמה, וכשמשהו מפר את האיזון בין השניים האלה, בין הצמד האלה, באותה דושה, אז אומרים, זה משהו לא מאוזן. ואומרים שנבטים יודעים לאזן את הדושות. כשמשהו לא מאוזן, אנשים חולים.
כמו רפואת ערבית עתיקה, שמדברים על מזגים שונים, ובקיצור, כל מה שאני מתעסקת איתו השנה בלימודים שלי אצל צ'יזיק.
מהמם.
אוקיי.
עוד בעולם.
אז נבטים הם מאזנים.
אז נבטים הם מאזנים באמת. ובעצם האיזון מונעים מחלות. גם בהיסטוריה של האצטקים והאינקה יש התייחסות לגידול נבטים, כמובן זרעים של קטניות, שועיות, שהיו מנביטים בעיקר כדי לשפר עיכול ולערוך ערך תזונתי בתקופות של מחסור במזון. ואצלנו קרה דבר מעניין.
אצלנו.
פה בארץ ישראל. בעצם במשך שנים ארוכות היה רק את הנבטים הסינים ואת האלפלפה, השמן והרזה הזה שאמרנו מקודם, עד בערך שנות ה-90.
אה, לא, אבל ימים עברו עתיקים, כאילו בתנך לא אכלו נבטים.
בתנך אין
אזכור
לנבטים בתור מזון.
רק כבשים.
אבל תראי, את באמת הולכת היום לירקן שלך, ואת מסתכלת על המדף של הספשיאליטי של המיוחדים, יש שם 20 סוגים שונים של
נבטים
ועלי מיקרו ונבטותים וכל מיני כאלה. הסיפור זה התחיל ב-90s. מה שקרה זה היה מאוד מאוד חזק באירופה. היו מגדלים את כל עלי המיקרו האלה בחממות, זכוכית, בצורה מאוד מאוד מקצועית וטובה, ואמרו בוא נביא את זה לארץ. השפים התחילו להתעניין בזה, להכניס את זה למנות. אם מישהו זוכר, פעם כל המנות היו מאותרות בנבטים.
וואו.
כאילו לא יעזור בדין או עלי מיקרו בעצם.
מלא נבטים.
מה שקורה גם היום, הרבה פעמים, והכוונה, למה אנחנו מתרעמים על זה? כי אין לזה צידוק קולינרי. לא לכל הנבטים יש באמת טעם שמצדיק לשים אותם על המנה, ויש איזשהו חיבור, וזה סוגר את המנה.
כן, אתה יודע, תוכנית כמו משחקי השף עשה שירות מאוד חזק בעניין הזה. הרי אסף גרנית אוכר נבטים ועלי מיקרו ידוע.
אוכר?
לא ממש, אם מישהו כן. מגיש לו... אם יש מתמודד שמגיש לו באודישן מנה עם נבטים או עלי מיקרו, חבל, הוא מוריד את הסיכוי שלו משמעותית לעלות.
כן.
כי אני חושבת שאחד הדברים, גם כשאנחנו מבשלים עם נבטים, חשוב לעשות, זה באמת שהטעם שלהם והטקסטורה שלהם יתאימו למנה שמתחת.
כן.
כלומר, אם זה רק בשביל היופי, רק בשביל לתת נגיעה ירוקה מלמעלה כגרניש, והדבר הראשון שהסועד יעשה זה לקחת את הגרניש ולהזיז אותו הצידה ואז להמשיך לאכול,
כן.
אז לא עשינו בזה שום דבר.
נכון.
מצד שני, לשים, אתה יודע, נבטי ברוקולי על מנה שאנחנו רוצים איזה פינץ' של חריפות קלה, זה כן הגיוני.
היא הייתה פעם מנה שהייתה מנת דגל של המסעדה שהייתי בה, זה היה דלת קינוע, ככה קראו לה, זה היה דלת...
ככה קראו לה דלת קינוע?
דלת קינוע.
ככה קראת על המנה?
זה היה קוביות של דלת צלויה על איזשהו תבשיל של קינוע, שעליו היה גרעיני דלת ונבטי דלת.
מה אתה אומר? ממש...
אז זה היה השלמת מעגל כאילו כן. של כל ה... היה הצדקה.
צ'וצ'ו, הקדמת את זמנך.
ממש. כולם השתמשו אז בנבטים האלה. גם באורקה השתמשו בנבטי
דלת. לא, אני מדברת על זה שהשתמשת בכל חלקי הדלת.
כן.
שימוש בכל חלקי הצמח כאג'נדה.
בכל מקרה, אני אחזור רגע אחורה, כי מה שקרה זה היה באירופה, רצו את זה בארץ, הביאו את זה לארץ. אבל בארץ, כמו שבארץ, החקלאים התחילו לחתוך פינות. העתיקו את האירופאים והצרפתים, והביאו כל מיני מיקרוגרינס, כמו סלג ואמרנטוס וטרד ורוקעת, אבל לא היה לנו חממות זכוכית מושקעות. גילו אותם באוויר הפתוח, היה בהתחלה מגוון מאוד מאוד גדול של זנים, ואז לאט לאט הבינו מה הזנים היותר משתלמים, כי הזרעים שלהם יותר זולים, ואז התחילו לקצור כמה וכמה פעמים מהמגש, במקום פעם אחת לקבל עלים רכים ונעימים, התחילו לגדל כמה, ואז הם היו יותר...
שזה כבר בכלל לא נבטים, זה כבר עלי מיקרו.
או עלי בייבי.
כן.
וכאלה.
אוי, עלי הבייבי, אם יש משהו שאני לעולם לא אתגעגע אליו, עלי הבייבי.
כן.
וואו.
ופחות או יותר כל העניין הזה השתבש והלך לאיבוד, עד שבאמת התרבות הקולינרית פה בישראל עלתה רמה, מה שקרה, בוא נגיד, בתחילת 2010, העשרות כאילו, 2010 נגיד, בין 2005 ל-2015 פחות או יותר, אז אני מאזן, כשכבר הייתה באמת יותר התייחסות לאוכל כאוכל, לא סתם שופוני, לא סתם ידע שמגיע מחול, אלא ממש הקולינריה הישראלית, המקומית הזה, התחילה להתייחס לחומר גלם, ובאמת הבינו שאין טעם סתם לשים נבט כי הוא סגול, אוקיי, בוא נעשה נעים לעין, בוא נתאים את הנבט למנה, וכל מיני כאלה, ובאמת הגענו למצב האדיר שיש לנו היום, שיש באמת מעל 20 ומשהו סוגי נבטים.
הדבר היחיד שאני חייבת להגיד, מה שנקרא, לגונן על המהפכה הקולינרית של ישראל, שבתחילת שנות ה-2000 כבר הייתה פה מסעדנות מאוד 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 מרשימה, כלומר, 2002 הייתה הרי האינטיפאדה הגדולה, שעשתה את הסגירות הגדולות, של כפות מרים, וראש פלצגר את המסעדה שלו, ואתה יודע, שם כבר היה מסעדות.
הרבה מסעדות, אבל מדובר...
לא הייתה קולינריה מקומית, כלומר זה היה עדיין, בוא נעשה מה שעושים בחול, עוד, זה רק התחילת הדרך שארקדיה הגישה את החציל בתחינה, ואת כל הדברים האלה.
גם כן. הקולינריה לא הייתה מקומית, וגם זה היה באמת... מעט מאוד מסעדות כאלה, לא השפע שיש לנו
כן,
היום.
כן, 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 לא, אז היה באמת, הייתה הפרדה מאוד גדולה בין מסעדות השף שכבר עשו את הקפיצה, לבין המסעדות היותר קז'ואל שהיו במקומות אחרים. כן, כן, בזה אני מסכימה. באמת מעניין מתי התחילו, אבל כאילו לגדל ולשווק ואת הכל, זה זמן טוב להתקשר למישהו שמנביט דברים למחייתו. אנחנו מתקשרים לפלג בחור מחברת על עלים רעננים, שיענה לנו על כמה שאלות מאוד מאוד חשובות בגידול נבטים ונבטותים.
הלו, הלו, הלו.
שלום.
אהלן, מה נשמע?
בסדר גמור. אז אנחנו מדברים עם פלג בחור מחברת עלים רעננים שמגדלים עליהם מיקרו וגידולים הידרופונים, והתקשרנו אליך כדי להקות את המומחה. אבל אולי שנייה לפני שנתחיל, אולי תספר לנו קצת מי אתם על עלים רעננים? מאיפה אתם? כמה זמן אתם קיימים?
אז ככה, חברת על עלים רעננים זו חברה שנמצאת במושב אולש, המרכז שלה בעצם, למרות שיש לנו חממות נוספות גם בחצבה ובעולם. ההתמחות שלנו בעצם זה גידול של עלי מיקרו במצע מנותק, וגידולים הידרופונים למיניהם, במים.
כן.
המשק עצמו זה בעצם שייך, עובד פה במשק כבר דור שלישי של חקלאים, סבא ויקטור שהתחיל את המשק בכלל בתחום הפרחים, עוזי הבן שלו שהשתחרר מהצבא והפך את זה בעצם לפני 20 שנה לגידולים הידרופונים, ולפני כ-12 או 15 שנה לגידולים של עלי מיקרו, והיום עומר שהשתחרר מהצבא לפני 3 שנים בערך, נכנס לעסק, זאת אומרת כבר דור שלישי של חקלאים. חקלאים, בני חקלאים.
כן, לגמרי. איפה זה מושב?
אולש זה בעצם באזור השרון, עמק חפר.
יפה.
אז מה אתם מגדלים?
ההתמחות שלנו בעצם זה עלי מיקרו, גידולים מצע מנותק. אמנם אנחנו מחלוצי הגידולים ההידרופונים בארץ, ואנחנו עדיין מגדלים גידולים הידרופונים, אבל כבר מה שנקרא, כמעט כולם עושים את זה היום. ואנחנו לפני 12 שנה עשינו את הסוויץ', את המעבר הזה לגדל עלי מיקרו. עלי מיקרו, מי שלא יודע או שלא מכיר, זה בעצם תבלינים למיניהם או עלים למיניהם, שגדלים במצע מנותק. הזמן הממוצע שלהם הוא בין שבוע ל-14 יום, לאחר מכן אנחנו קוצרים אותם. מכאן שזה בעצם נותן להם את היתרון הבריאותי תזונתי, כי מחקרים הראו שבין היום השביעי ליום ה-14, הקמח מפתח את מירב הוויטמינים והמינרלים והערכים התזונתיים שלו, ואחר כך גדל ומתפשטת על שטח פנים גדול יותר, ולכן המיקרו הוא כל כך בריא, וכל כך עשיר בוויטמינים וערכים תזונתיים.
כשאתה אומר שזה גדל על מצע מנותק, למה הכוונה? הידרופוני בתוך מים?
לא, לא על מים, לא הידרופוני, ההפך. זה על קלקרים, במקרה שלנו זה קלקרים שיש בהם 440, זה נקרא 442 לפי מספר החורים שיש בהם, 442 חורים. החורים האלה ממולאים בעצם בקבול, בסוג של תערובת קומפוסט שהיא, שבעצם בתוך החורים האלה אנחנו שמים את כמות הזרעים הנדרשת, זה יכול להיות 3-15 זרעים מהסוג צמח עצמו, וזה פשוט גדל, זה נראה כמו מרבד כזה של דשא קטן כזה, שאנחנו קוצרים אותו, אלו עלי המיקרו.
אוקיי.
בעצם המונח המקצועי זה שהעלה מוציא שני עלים לפני שהוא מוציא את העלה השלישי, ועלי המיקרו, זה הגודל.
שני עלים? כלומר, ברגע שהוא מוציא את העלה השלישי, אז הוא כבר לא נחשב עלי מיקרו?
הוא כבר לא מיקרו, בדיוק, הוא כבר הופך להיות מיני. יש לזה דיוק מקצועי.
ואיפה עובר אז הגבול אחד בין נבט לעלי מיקרו? אם יש גבול אחד שכזה?
אני חושב שהמילה נבט היא שלב ביניים, עד שזה בעצם מתחיל להוציא את הגיבול ואת העלים הירוקים. ברגע שהוא מוציא עליה הוא כבר לא נבט.
אז אני תהיתי לגבי עניין התמחור. אני הנחתי שבגלל שעלי המיקרו והנבטים גדלים גם בשטח מאוד מאוד קטן וגם יחסית מאוד מאוד מהר, אז המחיר שלהם יהיה מאוד מאוד זול. אבל אנחנו לא נתקלים בזה בחנויות, זה מוצר די יקר.
אז ההפך הוא הנכון, מכיוון שתכלס בסופו של דבר, המשקל למגש או המשקל למטר מרובע לצורך העניין הוא מאוד נמוך, ומאוד מייקר את המוצר. אנחנו גם משקיעים הרבה הרבה מאוד כסף בטכנולוגיה, בחדשנות, בפיתוח של המוצר, בלהאריך את חיי המדף של המוצר, מושקע בזה הרבה מאוד כסף. ניקיון, כל הדברים האלה, אנחנו אגב לא מרססים את המוצרים, הם אורגנים לחלוטין, אם הם גם תו תקן אורגני.
וואו.
לכל הדברים האלה יש משמעויות, יש עלויות.
אוקיי.
בסוף למגש כזה קטן יוצא כמות נורא קטנה של גרמים, זה מייקר את המוצר.
אוקיי.
גם משתמשים בכמות זרעים מאוד מאוד גדולה לכל חור, נכון? לא כמו בהנבטה רגילה לשתילים, ששמים אחד.
נכון.
אוקיי, בסדר.
נכון, בדיוק. מזרע אחד של חסה, לצורך העניין, יכול לצאת לך כמעט 300 גרם מוצר, מה שאצלנו ממגש עליהם בקושי נוציא 300 גרם.
אוקיי. תגיד, גידולי המיקרו הם גידולים אורגניים או שלא בהכרח? כאילו, צריך בכלל חומרי הדברה כשמגדלים עלי מיקרו?
זה שלא. אנחנו מעולם לא ריססנו את עלי המיקרו, מכיוון שמדובר על מוצר שהוא מנותק מהקרקע בתוך חממות סגורות, וזמן הגידול שלו מאוד קצר, זאת אומרת, יחסית מאוד מהר קוצרים אותו, אז לא נדרש הריסוס, אבל כמו כל דבר בעולם ובחיים, צריך תו תקן. כמו שצריך תו תקן לקשרות, וצריך תו תקן לדברים אחרים, צריך תו תקן לאורגן, אתה צריך לעמוד בסטנדרטים מסוימים, ונכון להיום אנחנו עומדים בהם, לפני בערך שבועיים קיבלנו גם את התו תקן האורגני הרשמי, למרות שתמיד היינו אורגנים, אנחנו לא ריססנו מעולם ולא מרססים את עלי המיקרו שלנו.
עכשיו תגיד, יש בשוק, אני לא יודע אם גם אתם משווקים אותם, אבל נבטים שמשווקים ישר על המצע,
נכון.
לא בתפזורת, וכל פעם בעצם גוזרים נכון. קצת ומשתמשים, יש לזה איזשהו יתרון בריאותי או...
אז בניגוד למה שנהוג לחשוב, שכאילו זה טרי יותר וטוב יותר, ההפך הוא הנכון.
למה?
קודם כל יש המון פחת. כשאתה משווק את המוצר עם השורש או על מצע או על מה שלא יהיה, אתה גוזר ומשתמך במקרה הטוב ב-50% מהמוצר. ואצלנו, כשזה מגיע קצור, זה 100% שימוש, אז יש פה עניין של פחת. מעבר לכך, מבחינה בריאותית, הוכח, יש אצלנו בחור בשם שי, שהוא מתעסק עם כל מה שקשור לפוסט-הרווסט, ולחקור את כל הנושא הזה של התנהגות הנבט והכל. המחקרים הראו שברגע שאתה מוציא, כשכל עוד הצמח נמצא במקום הטבעי שלו, בחממה, עם השקיה, וזה באופן סדיר, אז כן, אז הוא יותר, יש לו את כל הוויטמינים והכל. ברגע שלקחת את המוצר, והוצאת אותו מהמקום הטבעי שלו, הכנסת אותו למקרר, או לקופסה, לכל מקום אחר, מן הסתם הוא ייקח את מירב האנרגיה שלו והוויטמינים שלו לשורש, הוא ישאב את רוב האנרגיה שלו לכיוון השורש, ואז העלה יקבל פחות. מה שיעשה בעצם את העלה, גם עם חיי מדף יותר קצרים, הוא יירכב מהר מאוד, ויתקלקל יותר מהר מאשר שזה קצור, וגם הוא יהיה הרבה פחות בריא.
זה גם ממשיך לגדול, נכון? כי זה מחובר למצע, זה גם ממשיך לגדול.
זהו, זה לא תמיד. כאילו, אם תמשיך, נגיד, להשקוט אותו ולתת לו מים, וזה כן, אז הוא ימשיך, אבל אם אתה שים אותו במקרר לשימוש, הוא מן הסתם לא ימשיך לגדול.
הבנתי.
והוא יירכב לך יותר מהר, כי השורש פשוט ייקח אליו יותר את האנרגיה ואת הוויטמינים.
כן.
אוקיי. תגיד, חייבת לשאול אותך, אתם משווקים גם נבטותים, אתה יודע, קטניות שרק נבטו. בין זה לבין עלי המיקרו והכל, מה המוצר שהישראלים הכי אוהבים?
תראי, המוצר שהכי ידוע והכי נמכר אצלנו ומבוקש אצלנו זה המיקרו ברוקולי. המיקרו ברוקולי לאורך השנים...
איזה הפתעה.
כן, המיקרו ברוקולי לא... אני אגיד לך למה גם. המיקרו ברוקולי מאוד ידוע בערכים, בכלל הברוקולי ידוע מאוד בערכים התזונתיים שלו. אגב, בית חולים בלינסון בקופת חולים כללית שמו אותו בראש רשימת המזונות שמונעים סרטן ועוזרים לטיפול בסרטן, ולכן הוא כל כך מוכר ואונקולוגים אפילו ממליצים עליו, ולכן הוא מאוד מאוד מבוקש ומאוד מאוד מוכר.
כן, אנחנו אמרנו את זה בדיוק בפתיחה, שבנבטים של ברוקולי יש פי 50 אנטי-אוקסידנטים מהירק הבוגר.
נכון, 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 בדיוק. עכשיו, המילה נבטים קצת מבלבלת, כי המונח המקצועי שלו זה לא נבטי ברוקולי, אלא זה מיקרו ברוקולי, מייקרוגרינס, ככה זה נקרא בעולם, ואנחנו תרגלנו את זה ל... אז המילה נבטי ברוקולי קצת עלולה להטעות, אבל בסוף מדובר על מיקרו ברוקולי. ולכן הוא המוצר גם שהכי נמכר, הכי מבוקס על ידי אנשים פרטיים. במסעדות, אגב, אני עושה את ההפרדה בין הלקוחות הפרטיים ללקוחות המוסדיים, דווקא בלקוחות המוסדיים, במסעדות או בבתי העסק, המיקרו ברזיל והמיקרו כוסברה הם שני המוצרים שהכי הרבה נמכרים. הכי מבוקשים.
מיקרו ברזיל.
בזיל.
מיקרו בזיל.
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 כן, בזיליקום.
כן, טוב, הרבה שפים הולכים למקומות שהם מכירים, טעמים של כוסברה
ובזיליקום. נכון, למקום המוכר בנוח. אתה יכול לראות אותו על פסטות, אתה יכול לראות אותו על פיצות, הכוסברה, אתה יכול לראות על כל מה שקשור לדגים ודברים כאלה. אתה יודע, איפה שנוח, איפה שמוכר.
אתה גם בשלן ומתכונאי, נכון? מתכונאי.
נכון, אני מאוד מתכונאי. מכונאי, מתכונאי, לא מתכונאי, כן.
אז מה אתה אוהב להכין עם הדברים האלה?
קודם כל אני אוהב להכין הכל. כל דבר כמעט, אני במטבח מבלה המון שעות, מתוך אהבה גדולה, אני ממציא דברים, אני משתף אנשים עם המתכונים שלי, אני מאוד אוהב ליצור. אני משתמש עם המיקרו כמעט בכל דבר. ההמלצה שלי, ושלנו בכלל להשתמש במיקרו, בצורה הפרשית, החיה שלו.
בסלט כאילו.
כן, בסלט, להכניס אותו לקריך, להשתמש איתו. אני סתם יכול לתת דוגמה קטנה של משהו שעשיתי ביומיים האחרונים, זה רול וייטנאם, של לקחת דף אורז, לטבול אותו במים, לצרוב בזה סוג של דג, אפשר גם בלי דג, על מחוות, להניח אותו על הדף אורז עם סוג של חסה שנקראת אצלנו נתח חקלאים, זה סוג של חסה קטנה כזאת איכותית מאוד, עם מיקרו כוסברה, מיקרו בזיל, אבוקדו ומלפפון, לגלגל, לחתוך חצי ולטבול בספייסי סויה, לפזר קצת צ'ילי חריף על, בתוך הסויה ולטבול את זה ולאכול ככה, זה משהו ככה מהראש שאני שולף, אבל אני באמת אוהב לשלב את זה כמעט, אפילו בדג נע או בסביצ'ה או בטרטר או בכל דבר לשלב את המנות האלה.
בעיקר במנות קרות, כאילו מנות חיות נגיד ולא מנות מבושלות.
נכון, זהו, ניתן להשתמש, אני גם משתמש בזה. במנות חיות זה מאוד קל, מאוד כיף להשתמש במיקרו כוסברה, במיקרו פטרוזיליה ובמיקרו טינים, מאוד קל להשתמש בבישולים כי יש לך, זה מהר, זה קל, זה 100% שימוש, אבל ברגע שזה עובר חימום ובישול, אנחנו בעצם מאבדים את היתרון התזונתי של המוצר הזה, הוא עדיין יהיה יותר בריא מפטרוזיליה רגילה שתבושל, אבל ההמלצה היא לאכול את זה טרי, פרשי.
ברק בחור, המון המון תודה.
תודה רבה רבה.
תודה לכם.
יום טוב.
ונתראה ואתם מוזמנים לביקור אצלנו, תודה.
אנחנו ניקח את ההזמנה בשתי ידיים, תודה רבה.
בהחלט, ביי.
לגמרי, ביי ביי.
ביי. כמו שפלג אמר, אז באמת נבטים ועלי מיקרו ונבטותים, זה דברים מאוד מאוד בריאים, בעיקר כי זה מאוד מאוד מרוכז.
כן.
זה מאוד מרוכז, זה אמור, כפי שאמרנו בפתיחה, לספק את המזון שהצמח צריך בראשית דרכו, שזה הזמן שהוא הכי צריך. כלומר, הדבר הכי קשה זה לצאת לדרך. אתה יודע, כמו בריצה, כאילו, אתה רץ, אתה כבר יכול להמשיך לרוץ, אבל הזינוק...
הספרינט
של ההתחלה, הזינוק הזה, שם צריך את הכי הרבה אנרגיה, את הכוח המתפרץ. וזו הסיבה שהוא באמת כל כך עשיר באנרגיה, הזרע בזמן הנביטה. דבר נוסף, שבשלב שהוא נובט, הוא גם הכי פגיע. כאילו זה הזמן שהכי קל לקלקל אותו, או להפריע לו בדרך. ולכן זה גם הזמן שהוא מייצר את הכי הרבה נוגדי חמצון. בשביל להתגונן מפני כל הפגעים שבחוץ.
אוקיי.
אז באמת נבטים ונבטותים ועלי מיקרו הם מעולים, הם מאוד מאוד בריאים, אבל גם פה יש הבדל בין סוג נבט לנבט, כי כפי שאמרנו, זה לא מדובר עכשיו על צמח אחד.
נכון.
יש כאן משפחה שלמה.
הנבטים טובים נקודה, זאת אומרת יש בהם כל כך הרבה יתרונות בריאותיים, שזה פשוט מדהים, אבל באמת כל אחד יש לו איזשהו טוויסט, כמו שפלג אמר לנו, נבטי ברוקולי המוצר הכי בריאותי והכי נמכר, אז באמת יש מלא סוגי נבטים, נבטותים ומיקרואים, וכל אחד היתרונות שלו, סתם הנבטים הסינים, אלה שאנחנו מכירים הכי הרבה, עשירים מאוד בחומצות אמינו, יש בהם 19 חומצות אמינו שונות, גם בנבטי אזוקי אגב, שלא מנביטים כל כך בארץ, מונה חימצון, ויטמינים מלא, סידן, ברזל, אשלגן, זרחן, מגנזיום, וכל מיני חומרים שמגוננים מפני ספציפית סרטן ריאות וסרטן שד.
בוויטמינים אגב, השניים שמאוד חשוב לציין, אחד זה הוויטמין C, והשני זה ויטמין K, שמאוד חשוב למערכת הקרישה שלנו.
אז אם אנחנו כבר מדברים על ויטמינים נדירים, אז נגיד בנבטי חמנייה, שהם עשירים גם בזרחן וגם בסידן, שטוב לעצמות ולשינה וכל זה, יש כמות מאוד גדולה של ויטמין D, שהוא נדיר בירקות.
כן.
ויש גם אחוז חלבון מאוד גדול, לדעתי איזה 30% חלבון, כאילו, מהערך של הנבט.
מרשים מאוד.
נבטי אלפלפה עשירים גם בהמון המון דברים טובים, ומשתמשים בהם כנגד בעיות מפרקים וסקרת ורומטיזם ועוד כל מיני דברים, אבל יש בהם כמות מאוד מאוד גדולה של סיבים לא מסיסים, אז הם ממש טובים להוציא את הקולסטרול ממש מהגוף שלנו. נבטי כרוב וברוקולי מכילים מלא חומרים אנטי-סרטניים ואנזימים שפועלים נגד גידולי סרטן, יעילים מאוד נגד סרטן מעי גס וסרטן הרמונית. נבטי חרדל גם מכילים מלא חומרים טובים, ויש בהם עוד מרכיב שמגונן על החומר התורשתי בגוף.
על ה-DNA.
על ה-DNA, ויודע לתקן אותו. הם טובים להצטננות, כך אומרים. בקיצור, כל נבט ונבט אפשר לעבור עליו, ואני אתן לך את הרשימה של הוויטמינים שיש בו, ואת תעופי.
כל הוויטמינים והמינרלים.
והמינרלים והחומרים. סתם לדוגמה, נבטי עדשים, לא משנה אם ירוקים, חומים או שחורים, יש בהם A, B1, B2, B3, B9, B12, מלא ויטמין C, כמו שדיברת בחמש עובדות שלך על הצפדינה, ויטמין A, מגנזיום, נתרן, ברזל.
מי אלה? נבטי עדשים?
נבטי עדשים.
עדשים
הם ממש,
שלנו?
הם ממש טובים. קיצור, שלל דברים טובים.
מדהים. יש רק אוכלוסייה אחת שחייבת להימנע מנבטים.
שהיא?
נשים בהיריון.
להימנע?
להימנע.
למה?
ברור. אסור לאישה בהיריון לאכול נבטים. חיים.
את נחרצת.
אני נחרצת. גם משרד הבריאות נחרצת. שלנו וגם ה-FDA, משרד הבריאות האמריקאי, חד משמעית אומר את זה.
בגלל החומר שיש בנבטים?
לא, 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 לא. מה שקורה זה שכשמשרים נבטים, אז בגלל שזה נמצא בתוך מים, מאוד מאוד קל לבקטריות להתפתח. בתוך הדבר הזה. תחשוב, הזרע הוא עדיין קצת סגור, נורא, זה ממש חממה נוחה להתפתחות של חיידקים, שממשיכים לצמוח. נגיד אם מישהו נגע ביד לא נקייה בבטש של הנבטים, אז אחר כך כל הבטש יכול להזדהם.
נכון.
ומדובר על חיידקי ליסטריה, סלמונלה, איקולי, זה חיידקים שאנחנו יודעים שהם לא רק פוגעים באישה, הם ממש עלולים לפגוע ישירות בעובר.
וואלה.
וזה לא כאילו עכשיו משהו שאנחנו ניקח איתו איזשהו סיכון.
אז זו אותה המלצה כמו לגבי דגים נעים בעצם.
כן.
להתרחק.
להתרחק. כאילו לא צריך פה פאניקה מוחלטת של אולי נגע בזה נבט, פשוט להגיד, אם יש במנה נבטים, לבקש את המנה בלי נבטים, אין שום בעיה לאכול את המבושלים. זה חשוב מאוד להגיד. כאילו כל הנבטותים, נגיד שווית מונבטת או עדשים מונבטות, ברגע שמבשלים אותם, אין שום בעיה. אבל לא חיים. לא נבטים חיים. אז זה חשוב. אגב, מה שגורם לי לחשוב, אני לא בדקתי ומה שנקרא מציגה אינה רופאה, אבל אני מאמינה שגם חולי סרטן, כשהמערכת החיסונית שלהם מאוד מאוד פגיעה, אני מניחה, צריך לבדוק את העניין הזה אם מותר או לא. אבל עכשיו בוא נצא להפסקה קלה, אני זקוקה לכוס מים ואתה תיקח אותנו לדבר על רפת מקיימת. פינתנו מבטיחה ומקיימת, משודרת בשיתוף פעולה עם הרפת המקיימת של יוט ותא, שכל שבוע מחדש עוזרת לנו להביא את התכנים, וגם השבוע אנחנו נדבר על ספקט מסוים ברפת המקיימת, ונקווה מאוד שזה יעורר השראה בקרב כולנו, שאפשר לעשות את הדברים קצת יותר טוב.
והיום אנחנו מדברים על שני נושאים, שכשאת חושבת על רפת, את לא חושבת עליהם בכלל.
מה?
הראשון הוא אנרגיה מתחדשת.
אוקיי.
אנרגיה מתחדשת, הכוונה לייצור של אנרגיה או חשמל בתהליכים טבעיים שלא מתקלים מעצם זה שמייצרים מהם חשמל. נגיד, כשאנחנו עושים חשמל מפחם או גז, אז אנחנו משתמשים בפחם או גז, והם מפסיקים להתקיים. הם הופכים לאנרגיה בעצם, ויש כמות מוגבלת של גז או פחם בארץ.
ובעולם.
התכוונתי לאדמה, אמרתי בארץ. בכל מקרה, באנרגיה מתחדשת, כמו אנרגיית מים, או אנרגיית רוח, או אנרגיה סולרית, אנחנו בעצם מפיקים את האנרגיה מתהליכים ביולוגיים או גיאותרמיים, שהם אינסופיים.
כלומר, תמיד יש עוד רוח.
תמיד יהיה רוח, תמיד יהיה שמש, תמיד יהיה מים.
נגיד, אנרגיה סולרית זה אנרגיה מתחדשת, כי אנחנו שמים את הקולטנים איפשהו באיזשהו שדה.
נכון.
קולט את השמש, וגם אחר תהיה שמש, וגם אחר כך תהיה שמש, וגם אחר כך.
בדיוק.
אוקיי.
עכשיו, להיות ותה, כל הנושא של האנרגיה המתחדשת, תמיד היה חשוב מאוד בכל מה שקשור לרפתות, כי בעצם מדובר בתעשייה השנייה הכי מזהמת. והם חיפשו איך להקטין באופן משמעותי את התביעת רגל האקולוגית שלהם. בקיצור, אנחנו מנצלים את הטבע כדי לספק את הצרכים של הרפת.
אוקיי.
אז כל הרפתות של יוטבטה, גם הרפתות שעובדות עם יוטבטה כמובן, בכולם מותקנים פאנלים סולאריים על הגג של הרפתות והמבנים של המחלבה.
אוקיי.
הם מפעילים את הרפתות שלהם בעיקר מחשמל בייצור עצמי, שהם מייצרים את החשמל לעצמם.
נדר.
לא את כל החשמל כמובן, אבל את מרבית החשמל.
אוקיי.
זה אומר שהם צורכים פחות חשמל מהרשת הארצית שמשתמשת בפחם ומזהמת, וכמו שאמרנו, אנרגיה סולארית היא האנרגיה הכי קבועה שיש. תמיד תהיה לנו שמש.
תראה, גם הרפת כבר שם, גג לרפת כבר יש.
נכון.
לשים על זה פאנל סולארי זה רק מה שנקרא להשתמש בשטח שכבר בוזבז במרחות.
נדלן.
להשתמש בנדלן שכבר קיים בשביל להרוויח ממנו פעמיים. אוקיי.
אז זה צד אחד באספקט של הרפת המקיימת, ואספקט נוסף, וחשוב לא פחות, הוא כל הטיפול במי השפחים של הרפת. כשדיברנו על הסיור שלנו ברפת, ועל כל נושא הקלטור והמרבץ היבש, בעצם הפרות עושות את כל מה שהן עושות על המרבץ שלהם, ויש מכונה שמקלטרת, היא הופכת אותו כדי שהמרבץ יישאר יבש. אבל הזבל של הפרות, או השפחים, כמו שזה נקרא, מחלחל לאדמה ומזהם אותה. בנוסף, יש גם את המכון חליבה, שהפרות מבלות שם לא מעט זמן, וכל הזמן שוטפים אותו, והדבר הזה גם מחלחל. וגם יש את המקלחות, דיברנו על מלא נושאים שמערבים כאילו שטיפה של פרות ומים, וכל הדברים האלה מתערבבים ומחלחלים לאדמה והופכים למזהם. אז מה עושים?
מה עושים?
ממחזרים. בכל אחת מהרפתות יש איזשהו פתרון קצה לבעיית השפחים, בעצם בריכות שלוקחות אליהם את השפחים, שיש בהם מסננים שמפרידים את השפחים למוצקים ונוזלים, המוצקים הופכים לקומפוסט, דשן טבעי, איכותי, משתמשים בהם בחקלאות, למשל מטעי התמרים, שאכלנו כשהיינו שם באזור, והנוזלים עצמם עוברים לאיזשהו מתקן טיהור אזורי, שתוך כמה שעות מנקה את המים, והמים האלה גם מוזרמים בחזרה לחקלאות. ואת יודעת, זה אזור מדברי, הוא לא משופע במים, אז כל חיסכון במים ומחזור של מים, מאוד טוב לסביבה, והדברים האלה חשובים כפליים.
יפה. אספקט שלא חשבנו עליו בעולם הרפת המקיימת. וזה הסתכלות בכלל, מעגלית, על הכל.
נכון.
יפה. אוקיי, תודה רבה לך, לוקסי. שנייה, לרגע קאט, אני אקח אותך לנושא הלינגואלי, לשוני, בלשני, המילה נבט.
כן.
ודאי תהית, מאיפה היא?
עם התנך, אגב?
עם הארמית.
מארמית?
כן, בתלמוד בבלי מדברים על המילה נבט, והיא מגיעה מארמית. ניסיתי לראות אם יש קשר לנבטים, לא. אבל הלכתי לישון בלילה, קמתי בבוקר, אמרתי, רגע, איך זה יכול להיות? הרי השורש נון בית תת, אנחנו מכירים אותו גם בהקשר של נבטים ולהנביט, אבל אנחנו גם מכירים את השורש נון בית תת במובן של להביט, או משהו שניבט אלינו. אז תהיתי אם יש קשר בין שני הדברים האלה, כי זה מתעסק בצמיחה וזה מתעסק באור בסופו של דבר, כל חוש הראייה שלנו קשור בסופו של דבר לאור. התשובה היא לא. כנראה שאין שום קשר היסטורי בין שני השורשים.
אני פה התרגשתי.
אני ידעתי שאתה מתרגש, גם אני התרגשתי. קמתי עם זה בבוקר, אחוזת אקסטאזה, כאילו ממש, אחוזת עזוז.
רוטטת.
רוטטת, כמו שאתה אומר. הלכתי, בדקתי, אין קשר, אבל עדיין זה נורא מעניין, כי זה אותו בניין של שורש. כלומר, אנחנו אומרים להנביט, ואנחנו אומרים להביט. כלומר, פעם אחת יש לנו את העלמות ענון, ואת הדגש החזק המשלים שיש שם. במילה להביט זה שורש נוות, וזה היה להנביט, וזה היה להביט, כאילו ענון הפכה לבית, ואז היא נשמטה לגמרי, ואז נשאר בבית, דגש חזק משלים, בניגוד לדגש הקל, אחרי שבנח במילה להנביט. זה נורא ריגש אותי, וזה רק אותי מרגש. זה קשה.
חברים, אם אתם שומעים את זה, אנא פנו לאפרת בפרטי, באינסטגרם שלה, ותגידו לה שגם אתם מתרגשים. אם אתם מתרגשים, אני לא התרגשתי.
בסדר.
טוב.
טוב, אז בוא ניכנס למטבח.
טוב.
אז שם אתה מתרגש?
הרבה יותר.
יופי, זה רק אתה.
כן, כי אנשים שמקשיבים לנו פה לזה לא מתעניינים באוכל בכלל.
לא, זה רק אתה כאילו בנוגע לנבטים במטבח. כי תראה, יש לנו כאן, כתוב לנו בליינאפ, מה עושים עם נבטים במטבח? אורן. עכשיו, זה אף לא כתוב. תמיד שנינו מדברים על מה אנחנו עושים עם חומר הגלם. תמיד שנינו נותנים מתכונים, נכון?
נכון.
הפעם שים לב, אני לא מופיעה בקטע הזה בליינאפ.
אבל, ברור לי שכשאני אתחיל לדבר על זה, מי שתפריע לי מהיציע, עם מלא רעיונות ומלא טיפים ומלא מחשבות.
יכול להיות.
יכול להיות.
אני לא מתחייבת שזה לא יקרה.
טוב.
אבל עובדתית, פעם אחרונה שקניתי נבטים, הייתה פעם באף פעם.
יום יבוא ונורי יחזור מהבית ספר עם משימה להנביט משהו בצנצנת, ואת תראי שתתאהבי.
חלום שלי.
חלום
שלי. לא, אני הולכת להנביט, אני אמרתי לך שאני אלך להנביט, בסדר? אני אלך.
טוב, בסדר.
היום.
את רוצה, יש לי מלא 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 קטניות בבית, אני יכול לתת לך ותעשי מגדל.
גם לי יש מלא קטניות, אנחנו עושים עם זה יצירה.
אבל יש לי איזה 20 סוגי קטניות.
אני בקורונה, לקחתי את כל הקטניות שהיה לי בבית, ודבק, ונורי עשה יצירות עם קטניות. זה עניין את זמנו למשך שעות, וגם את זמני.
זמנך עניין בטוח הרבה יותר. אז מה אתה רוצה, שנדבר על נבטים במטבח שלי, או שנדבר על נבטים במטבחים בעולם?
מה שאתה רוצה, לוקסי, זה שלך. מה ששלך, שלך.
אני אוהב נבטים. הרי את מכירה את הרוטינה הקבועה שלנו, אבישי חוזר מהעבודה, יש לו סלט מוכן, ארוחת ערב וכאלה. נורא כיף באמת לשים נבטים בסלט, הם נותנים מרקם אחר, הם קרנצ'ים, הם קצת ענמים בטעם, יש להם טעם מאפיין שלהם, שהוא טעם ירקרק כזה, קצת תניני, טיפה יובש כזה שהוא עושה, אבל מרקם נהדר.
מה, אז אתה עושה לו סלט ירקות, ובסלט ירקות שם נבטים?
אני קוצץ את הנבטים לגודל של
הסינים?
הסינים, mm-hmm. כן, המש.
אתה כאילו מנבית. קונה אותם מרצונך החופשי?
לא, אני מנביט אותם לבד בבית. יש לי הרבה פעמים צנצנת על השיש עם נבטים.
יש לך בשורצקי שפע נבטים ואתה מנביט נבטי שועית לבד בבית?
יש לי שפע של שועית בבית שאין לי מה לעשות איתה מלבד להנביט אותה.
אתה הסתכלת פעם על המטבח שלך?
כן.
הוא קטן.
ואני
איפה אתה שם את
רוצה לפנות את השועית הזאת.
אבל הנבטה לוקחת הרבה יותר מקום.
לא. צנצנת שנמצאת לי על השי, זה הדבר הכי קל בעולם.
טוב, תכף תסביר איך אתה מנביט.
טוב, בסדר. בכל מקרה, אז נורא כיף לקצות אותם לגודל שלה, זה להוסיף אותם לסלט, זה עוד מרקם, זה עוד טעם, זה עוד קרנץ, זה עוד משהו. נורא נורא נחמד. עכשיו, אני אוכל כמעט אך ורק בכיוון האסיאתי, אוקיי? בבית. זה מה שאני מבשל. אני לא אגיד שזה ההתמחות שלי, כי אני לא יודע איך התגלגלתי לזה, אבל זה טעמים שאני מאוד אוהב. משחקים אלה, חמוץ, מתוק, מלוח, מר.
כן, כן, אתה מבשל הרבה אסיאתי.
אני מבשל הרבה אסיאתי. עכשיו, במטבח האסיאתי, בכל אסיה, יש לי פה רשימה של מה עושים עם נבטים בכל אסיה, יש שימוש מאוד מאוד גדול בנבטים, גם קולינרית, אבל גם בריאותית, כאילו מוסיפים אותם לאוכל. הם נורא כיפים במרק. את יכולה להוסיף אותם חיים למרק, והם נותנים לו איזשהו קרנץ' במקום קרוטונים, במקום שקדי מרק,
נכון,
במקום דברים כאלה.
נכון, במרק וונטון.
את יכולה להוסיף אותם למוקפץ. תמיד שאני עושה ברוקולי מוקפץ, אני אוהב לזרוק גם נבטים כאילו פנימה. שממש ברגע האחרון, ממש צריך להתעסק איתם בעדינות, זה לא לבשל, זה לא בישול ארוך וכאלה.
זה בשנייה האחרונה לפני הגשה?
בשנייה האחרונה, לפני הגשה, כשקיבית את האש ורק לערבב את זה פנימה.
אז זה מרקח אותם טיפה.
זה מרקח אותם מהחום של הזה, אבל זה לא ממש הורג אותם בבישול. אני אוהב גם לפעמים לקצות אותם ולהוסיף אותם לתבשילים ארוכים מלמעלה, לספק עוד איזושהי פריחות ורעננות. לא,
אתה לוקח תבשיל ארוך, רך ונימוח ומענג ומפנק ותוקע עליו קרנץ של נבטים למעלה?
כן, כי אני בניגוד אלייך כן אוהב את המשחקי טמפרטורות, כן אוהב את המשחקי מרקמים, כן אוהב את המשחקי טעמים האלה. זה, בשביל זה אני מבשל, בשביל הניגודיות, הקונטרסט הזה.
אוקיי. איזה נבטים אתה מנביט בבית?
אני מנביט נבטי מש, אני מנביט עדשי קוויאר, השחורות, עדשים חומות או ירוקות, חומוס, שועית בובס גדולה, שועית אזוקי, לא חסר. ומה שיפה זה שמכל קטניה יוצא נבט שנראה אחרת לגמרי.
כן.
חלקם דקים וקטנים וירקרקים, חלקם גדולים, אבים, שמנים.
ואתה משתמש בזה בשלב הנבטותים או בשלב הנבטים? כלומר, אתה נותן לניצרון לצאת?
אני נותן לניצרון לצאת, ואני יכול להגיד לך שבזמן הקורונה, שהזכרת לפני שנייה, הייתי מנביט שהוא התמש, שוטל את הנבט הזה, היה גדל ממנו שיח של מש, שהיה מוציא פולים, שהייתי לוקח את הזרעים שלהם, ומנביט מחדש.
כמה זמן פנוי היה לך, לוקסי, אה?
קורונה היה זמן פנוי לכולם, לא היה שום דבר חוץ להסתכל על הציץ גדל.
לי לא היה זמן פנוי לקורונה.
תשוויצי, תשוויצי, כל הארץ ישבה בבית.
אני ישבתי בבית ועבדתי כמו חמור. פרנסתי.
טוב, אז זה פחות או יותר מה שאני עושה מנבטים.
זה המון.
וכמובן כל העלי מיקרו, כל המיקרו גרינס, שיש להם כבר טעם, כוסברה, בזיליקום, פטרוזיליה, צנונית.
כן. זה אתה קונה או שגם זה אתה מנביט?
לא, לא, זה אני קונה. בשביל זה אני צריך לקנות זרעים של הצמחים האלה ולהנביט. זה אין לי בבית בשוטף.
באמת, לך זה רק כוסברה בשוטף בבית? אתה איש מוזר.
אז בכל אופן, בטח, בטח. בכל מקרה, כן, אותם אני קונה, שוב, לא כל הזמן, לא בשוטף, לא בזה, אבל לפעמים את יודעת, את רוצה באמת להתרגש מאיזושהי מנה, וזה מוסיף עוד איזשהו משהו.
יפה.
כן.
נבטותים, אבל אתה לא משתמש, נגיד, אתה לא עושה לשוש לביבות הדשים וכאלה?
כן, אבל...
המבורגר הדשים?
כן, אבל אז לרוב אני אשתמש בהדשים כתומות, שהן כבר חצויות, והן לא ינבטו, כי הן שבורות בעצם, הן מתבשלות נורא נורא מהר. עשר דקות של השריה, כבר יש לך משהו שאת יכולה להשתמש איתו, הלאה.
ההנבטה שאתה עושה לכל הקטניות האלה, אתה עושה את זה ממניעים של עיכול יותר נעים ונוח, או ממניעים קולינריים שזה יותר טעים?
אני סאקר של התהליך. אני פשוט נהנה ליצור, לגדל יש מעין כזה, אני נהנה מכל הגדילה של הדבר הזה, גם השלבים שקורים, שוב, כמו שאמרת בהתחלה, יש את השלב שהוא רק נבטות, ואז השלב של הנבט, ואז השלב של
המקום. אתה אוהב את זה.
זה מרגש אותי.
כמו ילד בגן ששם... אולי שם התחילה הבעיה אצלי.
למה?
שהיינו צריכים לשים שווית לבנה על צמר גפן, ולחכות שזה ינבט בבית.
כן.
אני הייתי כישלון בזה. זה אף פעם לא הצליח לי, זה תמיד נרכב לי.
איך?
מה זה איך?
ברור. בגלל הצמר גפן.
אתה יודע מה?
נו.
בוא תסביר בבקשה לעם ישראל איך אתה מנביט. אני רוצה לתת לך את המנביט, כי יכול להיות שהתסכול שלי התחיל שם.
אוקיי. זו השיטה שלי.
אוקיי.
בעיניי הכי טובה. לוקחים צנצנת מהגדולות, הצנצנות של הליטר, נגיד צנצנת של דבש.
כן.
אוקיי? נקייה, כמובן, מחוטט והכל. שמים בשכבה דקה בתחתית של קטניות, נגיד שווית מש, אוקיי? ממלאים מים עד מעל השווית, נגיד 3-4 סנטימטר של מים.
אוקיי.
עוזבים את זה על השיש, באים מחר.
אוקיי.
מסננים את המים.
כן.
אפשר לשים מגבת או רשת או משהו על המכסה, ולשפוך את כל המים האלה, ועוזבים אותם במנוחה. ואז בשלושה הימים הקרובים, כל מה שצריך זה למלות את הצנצנת במים, ולשפוך את המים. באותו רגע. מרטיבים ומנגזים.
שוטפים בעצם את הקטנייה.
כן. ועוזבים את זה בשיש. ומה שקורה זה מצנצנת שיש עליה רבע סנטימטר של קטניות, שהם גדלים, 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 וממלאים את הצנצנת עד שהם ממש מעיפים את הפקק שלה החוצה, מרוב שכאילו הצנצנת הזאת מתמלאת.
מה?
כן.
כמה זה כבר מתנפח? זה בסך הכל נבט.
כן, אבל נבטים סינים יש להם אורך של משהו כמו 8 סנטימטר. תחשבי שמגרעין קטן בגודל כן. של 3 מילימטר, נהיה כן. לך 7 סנטימטר של משהו.
זה מאוד מעניין השיטה שלך, כי אחד הדברים שקראתי כשהתעניינתי בתהליכי הנבטה, זה שמדברים על לעבוד על שטח פנים יחסית גדול ושכבה יחסית דקה של... קטניות, על מנת שהן לא יתאפשו גם, וגם בשביל שכולן ינבטו בצורה זהה. בעצם השטיפה שאתה עושה לקטניה היא גם שלא יהיה איפוש, נכון? בגלל שהם מתחילים להגיע חיידקים והכל, צריך לשטוף את זה ולרענן את המים, שזה לא יהיה מים עומדים, בקיצור.
זה מה שאמרתי על המצע שמכריחים את הילדים לשים על הצמר גפן, והצמר גפן הזה כל הזמן לך, כל הזמן רצו.
נכון, וגם לא אומרים לנו להחליף אותו.
נכון.
אף אחד לא אמר לי להחליף את הצמר גפן בגן אביבה.
אז,
אביבה, אני מדברת אלייך.
אז אצלי בגן אניה.
החלפתם צמר גפן?
החלפנו צמר גפן.
אז זה ההבדל בינינו.
אוקיי.
ממש שכונת מצוקה הייתה ברעננה, אני אומרת לך.
ממש.
כן. אבל... אוקיי, אבל בכל זאת, אני רוצה להתעכב שנייה על זה. אני באמת בהרבה מקומות קראתי שמדברים על פריסה של הקטניות על יחסית שטוח ויחסית מצע רחב. ואתה פתאום מדבר איתי כאן על צנצנת, זה מאוד מבלבל, לוקסי.
זה עניין של כמות, אוקיי? אם את רוצה להנביט 200 גרם של קטניות, את יכולה לעשות את זה בצנצנת. את יכולה להגיע לשלב הנבטותים, שהם קצת מכפילים את עצמם, אבל מעבר לזה אין מקום. אז את צריכה שטח יותר גדול.
אוקיי, אבל בגדול, כי אתה אומר, לכמות של כמה? 3 כפות? אם אתה אומר שכבה דקה למטה זה 3 כפות, 4 כפות של קטניות, זה מספיק.
2 כפות.
2 כפות.
גג.
ואת יודע מה? אז זה מסתדר לי עם המטבח הקטן שלך. זה באמת לא תופס הרבה מקום במטבח.
לא, זה צנצנת אחת של, בגודל של צנצנת של דבש. וכמו שפלג אמר לנו בהתחלה, אין להם פריסה רצינית בקלקרים שהם מנביטים בהם. שמים 15 זרעים בחור אחד.
כן.
כדי שזה יהיה סבוך, כדי שזה יהיה מרשים.
יש משמעות לטריות של הקטנייה?
כן. ככל שקטנייה יותר טריה, היא יותר טובה, גם להנבטה וגם לערכים התזונתיים שלנו בתור קטנייה. סתם אם היית אוכלת חומוס מחומוס טרי, חומוס הרבה יותר טוב בריאותית, אבל הם ימשיכו לנבוט גם שנים אחר כך. זה דבר מדהים זרע. יש כאילו, לא דיברתי על זה, אבל יש זרעים שהמנגנון שלהם, יש לו שש שיטות שונות להנבטה לזרע אחד, וואו. לפי תנאי השטח. אם ירד מעט גשם והוא ירטב, הוא לא ינבט. הוא צריך פרק זמן מסוים וכמות מסוימת, כדי לדעת שזה עונת גשמים, ולא סתם איזה יום של גשם.
נכון.
כדי לנבוט וכל מיני דברים מטורפים. מנגנון מטורף.
זה נכון, אתה יודע, אנחנו תמיד מסתכלים על זה, כשאנחנו יוצאים לטייל בטבע, יורד הגשם הראשון, וכולם רוצים לצאת לטבע אחרי איזה שבוע, ואומרים, יא, בטח כבר כל האדמה תהיה מלאה בעלווה היפהיפייה הזאת.
נכון.
זה לא נכון.
נכון.
באמת צריך את כמה ימי גשם, צריך שהאדמה תספוג הרבה גשם, בשביל שהזרעים בחוכמתם יבינו, אוקיי, באמת החורף יגיע, ואפשר להתחיל לנבוט.
וגם אז ייקח כמה ימים עד שהם יבצבצו החוצה.
כן, זה אגב קיים כזה ליקוט, ליקוט של נבטים.
יש ליקוט של נבטים?
יש ליקוט של נבטים.
מה זה, מה?
זה הגיוני לגמרי, אתה יודע, כמו שיש ליקוט של צמחי בר, אז יש גם ליקוט של נבטי בר, אותם נבטים, אם היינו נותנים להם להמשיך לגדול בטבע, הם היו הופכים מתישהו להיות צמחי בר.
אוקיי.
אבל אם יודעים איפה ללקט ומה ללקט, אז אותה עלווה שיוצאת אחרי הגשמים הראשונים, זה בדרך כלל קורה בתחילת החורף, אז אפשר לדעת לזהות את הנבטים שאתם רוצים ללקט. יש כאלה שנורא נורא נורא קל לזהות, כמו למשל החובזה, אז אתם לא תראו עלים קטנטנים של חובזה. אחד הדברים שמאפיינים נבטים, זה שצורת העלה שונה לחלוטין מעלה הבוגר. אין שום דמיון, להפך, ברגע שזה הופך להיות בצורה של העלה, זה כבר עבר גם את שלב המיקרו.
את ראית נבטים של חובזה?
כן. זה נראה כזה, קצת כמו לב.
איפה כל הכיף הזה קורה?
אני יוצאת לטבע, כל הזמן. אני חייבת טבע.
אבל איך את יודעת לאתר נבט של חובזה?
נבט של חובזה, בתחילת החורף, אחרי הגשמים הראשונים, שאני נכנסת לאמוק, ומאותו רגע כל שבת אני יוצאת מתל אביב, כי אני חייבת טבע. אז יש לו צורה של לב קטן כזה.
כמו טלטן כזה? רק אחד?
עם נקודה קטנטנה סגולה, בחיבור של הנבט, של העלה כאילו, של הפסיג, לגבעול. נקודה סגולה, כן. וגם לחרדל נורא קל לזהות את הנבט שלו, הוא נראה כזה כמו, ממש כמו פרפר. ממש כמו פרפר. Okay. נבט של פרפר. אבל זה בערך השניים היחידים שאני אעז ללקט. למה? כי יש כאלה שמסוכן. סתם נגיד גדילן למשל, שזה אחד הצמחים הכי בריאים שיש, בעין בלתי מיומנת או בלתי מזוינת, הנבטים שלו נורא נורא דומים לנבטים של קיקיון.
שהוא רעיל.
מאוד רעיל.
כן.
אפשר להוציא, להסתכל על השורש, אני אומרת למה לקחת צ'אנס, זה כמו פטריות. אתם לא יודעים, אל תיקחו צ'אנס, אני לא לוקחת צ'אנס, כל דבר שהוא טיפה מסוכן אני לא נוגעת. אז אפשר ללקט נבטי בר, כמובן לא לצפות שזה יהיה דבר פשוט. וגם דבר נורא חשוב לזכור, זה לא להוריד את כל השטח. כי אם אתה, אוקיי, ראית נבטי חובזה, תוריד את הכל, לא תצמח שם חובזה השנה.
כן.
אז בעדינות מה שנקרא.
כן.
כן.
עכשיו שאני חושב על זה, יש לנו בבית כובע הנזיר, וכובע הנזיר זה אחד הפרחים היפים, הצמחים הקלים לגידול, ונורא כיף לגדל אותו, ויש לו זרעים שנראים ממש כמו חומוס. הם בגודל של חומוס, והם במראה של חומוס, ונורא קל להנביט אותם, ואני פשוט ממחזר כאילו את אותו צמח כבר שנים.
באמת?
כן.
תביא לי קצת.
את רוצה? יש לי ג'רה של זרעים שלו.
של כובע נזיר?
של כובע
אני
נזיר.
אני ממש 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 אשמח, כי אני אתמול עשיתי שיעור.
כן.
ביער המאכל, בבית לחם הגלילית. ולמדנו המון דברים שקשורים ליער מאכל, וגידול אקולוגי, וגידול מקיים והכל. ואז על הדרך נתנה לנו כזה מין חצי שעה של צמחי בית.
כן.
אני הולכת לעשות אוברול על כל הצמחי הבית שלי.
ברצינות?
כן, כן, אנחנו צריכים להתחיל מההתחלה, מה שנקרא.
וואו.
כן, כן, כן.
למה?
היו טעויות. קרו טעויות.
קרו טעויות. טוב?
כן. בקיצור.
כן.
אני, זה עשה לי חשק ללכת הביתה, לקחת את הדשים, להרטיב אותם במים, לראות עם נורי מה קורה, ואז לקחת את הנבטותים ולערבב לתוך סלט. עשה לי חשק, מודה.
אני שמח שזה עשה לך חשק.
וגם אני אכניס המלצה קלה לדרך שאתמול נקלעתי למסעדת פאק היי בחולון, הסינית של חולון. אתה אכלת בה?
כן.
היא טובה.
אוקיי.
היה לי טעים, אכלתי מרק וונטון מעולה.
מרק וונטון עם נבטים.
במרק וונטון תמיד זורקים קצת נבטים.
אני אוהב.
אז היה מרק וונטון, אני מוכנה לשלם את המחיר ולאכול נבטים, אם זה מגיע עם מרק וונטון מסביב.
למרות שאני בחיים להגיע לזה, כי אני אוהב את המרק חמוץ חריף. זה המרק.
זה המרק שלך? איך לכל אחד יש את המרק שלו במסעדה סינית?
כי כולם גדלו, כל מי שגדל כאילו ב-80s, היה ארבעה מרקים כאילו במסעדה סינית.
וונטון, טירס, חמוץ מתוק ו...
וצח. צח עם כזה, וואו.
לוקסי, רק שתדע שעוד משהו שרציתי להגיד, זה שגיליתי שיש מכשירי הנבטה ממש, כאילו מין צנצנות מיוחדות לזה, שמתהפכות, שאפשר להוציא מהם את המים, שעומדות על השיש.
כן, מה, יש טכנולוגיה להכל, דברים מטורפים.
מטורפים, אבל צריך בית גדול בשביל זה.
צריך בית גדול, עדיף צנצנת. תאמין לי, חוסך הרבה מקום.
בסדר גמור.
כן.
יפה. אז אנחנו נלך לנו להנביט בחדווה.
כן,
בחדווה. המנביטים בחדווה ברינה התקעו. עד שבוע הבא, הוא היה אורן לוקסי, אני הייתי אפרת כפתחתי אנזל.
זה כמובן ברשתות החברתיות, ויש לנו גם מייל.
למה מצחיק?
כי את כבר שבורה מה... אפרת כפתחתי אנזל זה כבר ברוטינה, את לא...
אני אפרת כפתחתי אנזל, כן.
וכמובן יש לנו מייל enzel.luxistrudel@gmail.com, אתם יכולים לשלוח לנו הצעות ורעיונות ומחשבות וכל מיני כאלה. תודה רבה שהייתם איתנו, נתראה שבוע הבא, פרק חדש, נושא חדש.
יאללה ביי.
יאללה ביי.